שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
זה כמה שבועות שאנחנו עוסקים בסוגיות הקשורות למגפת הקורונה. ובשיעור המכונים עסקנו בפן הממוני של מגפה זו, בקשר להתחייבויות ממון כלפי בין מעביד לעובד, בין זוכה למזכיר. והיום השיעור הוא משולב באופן מסוים. הסיבה שהחלטתי לדבר בעניין הזה, עקב שאלה כואבת, מצערת ביותר, שקיבלתי בימים האחרונים. כדי לשמור על כבודם של בני אדם, לא רק שאני לא אגיד מאיזה מוסד הגיעה השאלה, אפילו לא מאיזה מדינה, אבל פנה אליי אדם בשברון לב, שהוא עובד בית מחסה לזקנים, nursing home, מוישה זקנים. הוא היה אמור להיות בבידוד, אבל הוא חשב, אני הולך עם מסיכה, פחות או יותר שומר על הכללים, הוא הלך לעבוד. אחרי כמה ימים התברר שהוא חולה קורונה, ותוך זמן קצר חלו כמה זקנים, וחלק מהם נפטרו לבית עולמם. קרוב לוודאי שהוא גרם להם להידבק במחלה. ובשברון לב הוא שואל באיזה מידה הוא אחראי, מה הוא צריך לעשות כדי לחפר נפש. אז היום לא ניכנס, אולי בהזדמנות אחרת, לכל הנושא של תיקוני תשובה. איך אדם מחפר עוון? בזמן הזה שאין קורבן, אין חטאת, אין אשם, איך... אז יש שלוש מקורות בשולחן אורך, מי שנכשל בעבירה בשוגג, כמה צומות הוא צריך להתענות. אז בלחשה בשין למדמד, הלחס נדה, קוף פי היי, כותב הרמו שצריך להתענות 40 צומות, בהלחס יין נסך, כתוב 4 צומות. ובתשובות שלי פלפלתי בעריכות בכל הנושא של צומות וסיגופים לחפר אבון. מדובר במנהג אשכנזי. הבית יוסף בשום מקום לא מביא את ההלכות האלה. אבל חסידי אשכנז הקדומים, בעיקר ספר הרוקח, שם אנחנו מוצאים את כל המושג של תיקוני תשובה. סוגיה מרתקת, ואולי נקדיש לזה שיעור. אז בדברי הרמו אנחנו מוצאים את הדיון הזה לגבי חילול שבס, לגבי נידה, לגבי יין נסך. לגבי מי שגרם לאיבוד נפש, יש הרבה תשובות. והתשובות האלה עוסקים במספר מצבים, תסריטים מעניינים. מעניין שחלק גדול מהתשובות מדובר בהם באישה, ששכבה במיטה עם תינוק שהיא ניקה, ובתוך שנתה היא מחצה את התינוק עד שהוא נחנק. ומקרים דומים. אז כפי שאמרתי, בכל הנושא של תיקוני תשובה, בהזדמנות אחרת. היום אני רוצה להתרכז יותר בדיני מזיק וניזויק, מה מידת האחריות שורבצת על אדם שאולי מפיץ מחלה ומדביק אחרים. האם יש בזה דין הנשיא? כן, הלא החיידקים האלו, הווירוסים האלה, בלתי נראים לעין. האם זה קשור למה שקבעו גדוי לאחרונים לגבי יסו והתר, שדבר שלא רואים כאילו איננו קיים? אני חושב שזה לא קשור כלל. הסברה של אותם אחרונים, בראשם חוכמה סודום, אלף שלוים הקלוגר, לא נתואר למלאכי השוריס. אדם לא יכול להיזהר במה שאין עיניו רואות. אבל כאשר אדם חולה והרופאים קובעים שמדובר במחלה מדבקת, לא נתואר אלא מלאכי השורס. מלאכי השורס לא צריכים לחשוש מווירוסים ומחיידקים, אבל אנחנו לא מלאכי השורס, ולכן ודאי שאדם צריך להיזהר. בכל אופן, היום נבדוק את מקורות ההלכה בעניין החובה להתרחק ולהיזהר שלא לדבק אחרים, והאם יש תביעה בבייסדין בסוגיות האלה. המקור הראשון הקדום ביותר זה ספר חסידים. ספר חסידים סעיף תופרש עין גימל. כותב ספר חסידים שאדם שיש לו מחלה מדבקת איננו רשאי ללכת לבית מרחץ ציבורי. וזה רלוונטי בעניין המקוואות. אני הייתי הראשון בירושלים שקרא לסגור את המקוואות לגברים, משום שיש חשש גדול שידבקות במחלות. חלילה לעלות על הדעת לסגור את מקוואות לנשים. אבל מאידך צריך להיזהר עד למאוד, ואני לא בטוח שבכל מקום נזהרים למנוע הידבקות. שיהיה מספיק כלור במים, לחטא את כל המשטחים. אבל לגבי מקוואות הגברים הייתי סבור שאפשר להיטהר על ידי תישוקה בין כדין חוילה בשעס הדחק. אבל זה בדיוק השאלה של ספר חסידים, והוא כותב שאדם שיש לו מחלה מדבקת לא יכול ללכת למרחץ ציבורי, אלא אם כן הוא מודיע לאנשים אחרים שהם עלולים להסתכן. הספר חסידים לא מדבר על תפילת עזרה, על הדין של מקווה לתוספת טהרה, אלא לבית מרחץ. בית מרחץ אף אחד לא צריך ללכת, אף אחד לא חייב ללכת. אבל הוא כותב שאסור לאדם ללכת בלי ליידע אחרים, פן יגרום להם לחלות. והוא מבסס את הפסק הזה, לא יודע להגדיר את זה כפסק, כי ספר חסידים זה לא ספר הלכתי מובהק, אלא יותר עניינים שבקבלה, שבמסתורין. רבי יהודה חוסיד היה ראש וראשון לחסידי אשכנז הקדומים. אבל מכל מקום הוא כותב, ויוהבתו לריח הוא כמויכו, טעם אחד. אני חושב שלאחרונה אמרתי כמה שיעורים על ויוהבתו לריח הוא כמויכו, והוכחתם את דברי הרמב״ם, שלא מדובר רק במצווה שבלב, לאהוב, אלא להיטיב עם הזולת. ובוודאי שהחיוב הזה, ואהבתי לך, הוא כמו איך הוא מחייב שלא להזיק לזולת, ולא לגרום לו מחלה וצער וסבל. ספר חסידים מבסס את ההוראה הזו על ואהבתי לך, הוא כמו איך הוא, לא יסתעמד על דם ריחו, ולפני עבר לא תיתן מכשול. ברור מתוך ספר חסידים, לא כפי שכתב מנחס חנך, שלפני עבר עשית מכשול חזר הוציאו מדי פשוטו, וכל הלאה וזה עוסק רק במצוות ועבירות. וכדברי הגמורה בעבוד אזור הדבוב, מניין שלו יש את אודם כויס יין לנוזה ואי ומנחי לבן נויח. ומחס חינך רוצה לומר שהמקרא אכן יוצא מדי פשוטו. ספר חסידים מוכח, כפי שגם אני כתבתי במחסו של הר התוארה. ודאי שאין המקרא יוצא מדי פשוטו. ולכן ספר חסידים כותב, כשאתה הולך לבית מרחץ ואתה גורם נזק לאחרים והם לא מודעים לכך, לפני עבר לא תיתן מכשול. הרי לן מדברי ספר חסידים שכאשר אדם בחוסר זהירות עלול להדביק אחרים במחלה, הוא עובר על שלוש מצוות, שני לאווים ומצוות עשה. לפני עבר לא תיתן מכשול, לא תעמוד על דם ריחו, לא תעמד אדם ריח, הוא מחייב אותנו להציל קל וחוימש, שזה מחייב אותנו שלא לפגוע. וביטול מצססי של ויוהבתו לריחו כמויכו. עכשיו אני רוצה להתקרב יותר לדיני ממונות. בין אדם לחברו. תשובה שרמו. תשובה מדהימה. תשובה שרמו סימן חף. והשח מצטט את הרמו בקצרה ופוסק כבוסי, חוי שמש קודשין יוד בייס יב קודם בייס. ראובן הזכיר דירה לשימון. ומתשוב עשר הרמו משמע שראובן לא התכוון לצאת מן הבית ולהזכיר לו דירה ריקה, אלא מעין הכנוס הסורכם. שמעון מקבל חדר והוא יגור בבית ביחד עם ראובן ומשפחתו. אחרי שחתמו על חוזה, או סיכמו ביניהם שאכן שמעון יכול להיכנס, אבל טרם נכנס, אשתו של שמעון קיבלה מחלה מדבקת. ראובן רוצה לבטל את הסכם השכירות. הוא אומר, הדעת הדרכי, לא הזכרתי לך בית, אני צריך לשמור על המשפחה שלי. אז אם ראובן יש לו זכות לבטל את הסכם השכירות שנחרט כדין, אומר הרמו, אין לו שום זכות. אין לו שום זכות. וכל מי שרוצה לבטל הסכמים, ילך ויתלה עצמו בחשש של מחלה מדבקת. לא צריך לחשוש, כך כותב הרמו, ושך פוסק כבוסי. והרמו אומר, לא, החשש איננו חשש גדול, והוא מביא שתי ראיות. ומצווה זביקו חוילם, לא מצינו, שחזל אומרים שאין מצווה לבקר את החולש, חולה שיש לו מחלה מדבקת, הרי שלא צריך לחשוש מפני הידבקות. כך כותב הרמו ראיה אחת מדיני ביקו חוילם. עוד כותב הרמו ראיה נוספת מפרק המדי במסכת כסובס. בדין מי שקידש אישה ונמצא שיש בה מומים, ויש רשימה בגמורה, והדין הזה מפורש באבן העזה, סמן למטס. כל הסימן הזה מוקדש למי שקידש אישה ונמצא שהיא בעלת מום או נדרנית, או שהיא רגילה לנדור נדרים, האם זה קידושי טעוס. שואל הרמו, למה לא כתוב שאם אישה יש לה מחלה מדבקת זה קידושי טועס, ומכאן יש להוכיח שלא צריך כל כך לחשוש מפני מחלות מדבקות. אז זה תשוב הסרמו, סימן חוף ששח מצטט בסימן שין יוד בייז. אני רק רוצה לציין, הנשיא ושם במקום קצר מאוד, שתי שורות בנשיא ושין יוד בייז, יפקות נעלה בנשיא וזומר. כל הפסק של הרמו והשח, זה כאשר אחרי שחתמו על הסכם שכירות נוצר מצב חדש ואשתו חלתה, ואז השאלה היא האם יש די בכך עילה מספקת לבטל את ההסכם. אבל אם התברר שהייתה חולה בשעה שעשו את ההסכם אלא שלא ידעו, אז ודאי שזה מקח תוס והמקח בטל. למדנו מדברי הנשיא, ושגם לשיטה סערמו, זה לא שזה דבורה בתלם, זה לא שאין לזה משמעות, אלא שאין בכך די עילה לבטל את ההסכם. אבל אם לא מדובר בביטול הסכם, אלא ברעיוס השהיה בשעה שעשו את ההסכם, ודאי שיש בכך די לבטל את ההסכם מדין מקחתו. אז כך אותם הנשיא בסעיף קודן א', רבים האחרונים שחולקים על הרמו והשח, והתימה הגדולה היא מדברי הרמו בעצמו ביורדי הקופטת זיין סיפי. הרמו פוסק כשיש דבר בעיר, כשיש מחלה מדבקת, מצווה לברוח ולעזוב את העיר. המקור זה תשובס מהריל, והרמו פוסק כך ביורדי הקופטת זיין סיפקות נאי. אז אם הרמו מבטל את כל החשש של הידבקות, הלא זה צעד קיצוני, לא קל לבני אדם לקור מן העיר עם בני ביתם, מדובר בדובר שיש בו חסור אין כיס, יצטרכו לסקול דירה במקום אחר, כל מי שעבר אי פעם דירה יודע כמה תורך כרוך בעברה דירה, וכותב רמו, הוא צריך לברוח מן העיר. ואנחנו מוצאים הרבה מקורות בדברי קדמוננו שכך נהגו. כשדבר בעיר בורחים. כך כותב הרמו קופטת זין, יורדי הסיף ה', והמקור תשוב הסמריל, כך כותב המרשל. ים של שלוימה, בו וכמה, פרק ווב, כמדומני שמחו ווב. והמרשל שואל, מצד אחד צריך לברוח מן העיר, אבל מאידך אומרת, הגמור בו וכמה סמך עומד בייז, וציטטתי את בו וכמה סמך עומד בייז לפחות 500 פעמים, בחודשיים האחרונות, דבר בעיר כנס רגליך, לך עמי, בוא בחדריך וסגור לתך בעדך, אז צריך להסתגר או לברוח. אומר המשל, לא יקוש עמידה. בתחילת המגפה, כל עוד המגפה לא פרצה במלוא עוזה, צריך לברוח מן העיר. אבל כאשר יש חולים רבים, זה כבר מאוחר מדי, מאוחר מדי. כדי לצאת מהעיר אתה תצטרך להמתין ליד תחנת האוטובוס, תצטרך לשבת באוטובוס, תצטרך לעשות סידורים, ועד שתמצא את עצמך במקום אחר, כל בני המשפחה עלולים להידבק, ולכן אז ההוראה, כנס רגליך. אבל בתחילת המגפה צריך לברוח. אז כך כותב על המוקוף תזיין, כך כותב מרשל פרק ווב של מסכת בבא קמא, מוגן אברהם, תוף קוף עין ווב, בדיני תעניות, מצטט את השלו, כאשר הבבואות פורחות, חייבים להבריח את התינוקות מן העיר, ומי שלא עושה כן, דמו בראשו, ועתיד לתת את הדין. כך מביא מוגן אברהם בשם מרשל. הרי שמצד אחד אנחנו רואים שגדולי קדמוננו היו מודעים היטב לחשש הידבקות. אבל התמה הוא, לכאורה הרמו סותר את דברי עצמו. אם מצד אחד אומר הרמו כשיש דבר, כשיש מגפה, חייבים לברוח, ולברוח מנהיה זה צעד קיצוני, זה צעד קשה, אז איך הרמו כותב שאין בזה עילה לבטל הסכם של שכירות? חייבים לומר, כך נראה לאני אוזדיידי, לבטל הסכם שנחלט כדין, גם זה צעד קיצוני, מדובר בדין המומנס, מדובר בהוצאה מיד המוחזק, יש הסכם מחייב. ולכן הנשיא וסכן כותב שגם לשיט הסרמו, אם יתברר שאשתו של שמעון הייתה חולה בשעה שעשו את ההסכם, זה ודאי מקח תועז וזה בטל. עוד מעט אני עתיד להסביר משהו שאולי הקדמונים בזמניהם לא ידעו. המחלות המדבקות, כולם מום עובר, זה לא לנצח. כל המחלות המדבקות, אין מחלה קרונית שהיא מדבקת. מדובר בחיידקים או בווירוסים, יש רק שני סוגים של מחלות מדבקות, ומעצם טבעם, באיזשהו שלב אנשים מתרפים מהם. אולי לכן אין בזה עילה לבטל הסכם שכירות, אז תשמרו לעצמכם. האישה החולה תשמור על בידוד לפי הוראות משרד הבריאות. תסתגר בחדר ולא תצא מן החדר. בכל אופן, אז בעניין הרמו הזה יש פולמוס גדול. אבל אני רוצה להתייחס לשתי הראיות של הרמו. בכוחוי למצד אחד, למה לא מצינו שבמחלה מדבקת לא מבקרים את החולה, ומום בקידושין מצד שני. יש תשובה מרתקת של מוירי ורבי, הרבי מצאנז, שכמו סבו הגדול הדברי חיים, הרבה פעמים הסברתי את מעמדו המיוחד של הדברי חיים בתולדות החסידות. הרבה אדמו"רים היו גאונים עצומים, גדולי עולם ולמדנים מופלגים, וזה לא חידוש. אפילו בדור הראשון של החסידות, אחד מתלמידי המגד היה בעל שלס תשובס מאיר נסיבים, גאון עולם, כתב ספר תשובס חשוב. בן גילו, בן דורו, גם הוא היה תלמיד של המגד ממזריץ', חיבר ספר מנוירה התוהרו, הלחשה בשולחנו אחר חיים, שהוא גם ספר מדהים. הישמח מוישה כתב שרס התשובס הישב מוישה, אחד מספרי השוט החשובים והמדהימים ביותר. החתן שלו, אריה דביילו, היה חתן של הישמח מוישה, חסיד של החויזם לובלין, וגם הספר שלו הוא ספר מדהים, שרס התשובס אריה דביילו. הוא גם כתב שני ספרים על קידושין ועל קסובס, חידוש הערים, שכל העולם הרעיש מגידולתו, והספרים שלו מדהימים ביותר. על מסכתות, שרס תשובס, חוש משפוט, יורדיהם. אבל הדבר החיים עלה על כולם. משום שלא רק היה גאון עצום, הדבר החיים היה פויסק הדור. וביחד עם רב שלמה קלוגר ורבי יוסף שול נתנזון, גדול לגליציה, כל שאלה קשה שהתעוררה בתקופתם הגיעה לדברי חיים. ותשובס דברי חיים הוכיח על המעמד שלו, לא רק כלמדן מפורסם, כגאון עצום, אלא גם כפויסק מהשורה הראשונה בתקופתו. אז מוירי ורבי, הרבי מצאנז, היה דור רביעי לדברי חיים. בנו של רבי חיים היה רבי מגורלץ, בנו הרבי מרודניק, ובנו הרבי מקרויזבורג. בכל אופן, שאלה זה תשובה דברי יוסף, חוי שמשפוט, סימן עין תת, אות יוד א', והסימן הוא סימן ארוך למדי, שעוסק בשאלה, שגם אנחנו עסקנו בה, גם בתקופה האחרונה, ובספרים שלי עסקתי הרבה, באיזה מידה אדם מחויב, באיזה מידה מותר לו לאדם להכניס את עצמו לסכנה כדי לעזור למישהו אחר. במסקנה, הדברי יוסף כותב, כאשר מדובר בהצלה של רבים, מותר לו לאדם להסתכן. אבל זו הסוגיה שאנחנו לא עוסקים בה היום, כבר עסקנו לאחרונה בסוגיה הזו. עוד יוד א', הוא מביא את תשובס הרמו, שלא צריך כל כך לחשוב של המחלה מדבקת. עובדה שבדיני ביקו חוילם לא מצינו שלא לבקר את החוילם. והדבר יצל מביא את הגמור בן הדורים, ממלפו מדבייז. בור דם זה מחלה מסוימת, מחלת מעיים, וכתוב בגמור שאין מבקרים אותו. הרן מפרש, מדובר בחוילי מעיים, הוא סובר משלשול. ועלול להיווצר מצב לא נעים. בכל שעה הוא צריך לצאת לשירותים, אולי יקרה משהו, ולכן מחשש שמנגרום לו צער, אז עדיף לא לבקר אותו. אבל רשי שם במקום, רשי על הדורם זה לא בדיוק רשי, אבל זה אחד הראשונים. רשי כותב שזה מחלה שקופץ מאדם לאדם, ולכוי לכוון את רשי מחשש, פן ידבקו, כי המחלה הזו קופצת מאדם לאדם. אומר הרבי מצאנז, אז יש לנו מקור מפורש של אחד הראשונים שאכן במחלה המדבקת לא מבקרים אותו. אבל גם אילולי התגלית הזאת של הצאנז, של הדברי יצף, מדברי המפרש בן הדור הממלף המדבייז, אני חושב ש... כאשר אתה הולך לבקר את החויל, אפשר לשמור. יושבים במרחק, אפשר ללבוש מסיכה, וגם מחלה מדבקת לא תמיד מדבקת בזמן קצר. בכל אופן, אין כאן ראיה ברורה, מדיני ביק או חוילם, זה מילסי דפשיטר. לגבי הטענה של מום באישה, גם את הידיעה הזו למדתי עם הדברי יצב, אוך השולחון למתס, סיף יוד חס. אוכל שלכם כותב שוודאי יש מומים נוספים שחזל לא רשמו, כגון מחלה מדבקת. פשיט אלה לאוכל שלכם שאם יש מחלה מדבקת זה אכן מום. אבל אני חושב שזה טעות, כפי שכבר רמזתי מקודם. הביס יוסף מביא תשובה שרש בש, שאם לאישה יש רעסן, צרעת, אכן זה מום, והקידושין בטלים. כי רעסון זה מחלה מדבקת. לפני כמה שבועות באחד השיעורים ציטטתי את דברי הגמור בכסו בזיין זיין. כמה האמוראים חששו שלא להידבק ברעסון. רבי לוזה לא נכנס לבתים שלהם, התרחק מקרבתם. רבי יוחנן אמר היזהרו מזבובים של בעלי רעסון. רב זעירא לא אהב יוסף בזיקי, רב עמי ורב אסי לא אכלו ביצים שעברו בשכונותיהם. ולפני כמה שבועות כבר הסברתי, סויד השם לירב חוכמתם של חזל, הם היו זהירים בכל האופנים שאנשים נדבקים במחלות, הם על ידי מחלים, על ידי כלי הנשימה, על ידי האוויר, הם על ידי נגיעה במשטחים, הם על ידי עקיצות של יתושים או זבובים, מכל מקום. לגבי רעסון, אכן הביס יוסף מביא שזה מום, שיש בו להשליך על קידושין. שואל הרמו, למה לא כל המחלות המדבקות? אומר אוכל שולחן, אכן בכל מחלה מדבקת, ואני אומר שזה טעות. כי רק צרעת בימי קדם לא הייתה לה שום תרופה. ומי שקיבל צרעת, אחז דינוי. היו ערים מיוחדות לבעלי צרעת, וזה היה טרגדיה, היו מגלים אותם לאי בודד עד מותם. ולכן רעסון, באמת יש בו כדי לבטל קידושין. אבל שאר המחלות המדבקות בדרך כלל אדם מתגבר עליהם ברוב המקרים, ולכן אין בזה כדי לבטל את הקידושין. תיזהרו תקופה מסוימת שלא להתקרב זה על זה, וקרוב לוודאי שהאישה תתחזק ותלך. אז בזמננו רוב המחלות המדבקות מצאנו חיסונים, ולכן המחלות האלה אינם כל כך שכיחים כמו שהיו בימי קדם. מכל מקום, אלה דברי הרמ"א, אבל ציטטנו את ספר חסידים והסברנו שגם לדברי הרמ"א, לא שהרמ"א כופר בכל הנושא של מחלות מדבקות, הרי הרמ"א בעצמו כותב בירדה שיש לברוח מן האיו. מקור נוסף מרתק עד למאוד, שעוסק בזכותם של בני הקהילה לדרוש בידוד של אדם שעלול להדביק אותו, ולדרוש ממנו אל תבוא לבית הכנסת. רב חיים פלאג'י, שאלס צ'ובס נשמס כל חי. רב חיים פלאג'י כתב ספרים רבים, היה מגדולי ספרד בתקופתו. אז רב חיים פלאג'י בספר נשמס כל חי, חלק בייז, חי שמשפט סמן ממתת, דן בשאלה מרתקת. אחד ממלאי הקהילה הוא רופא שמטפל בחולים, ביניהם חולים במחלות מדבקות. בתקופה של הקורונה יש לציין את הרופאים והאחיות שחירפו את נפשם כדי לטפל בחולים. לקח זמן עד שסיפקו לכולם ציוד מתאים כדי שיוכלו להישמר. בתחילת הדרך לא היה ציוד, לא ידעו בדיוק איזה ציוד צריך, ורבים מאנשי צוותים רפואיים נדבקו, רבים גם מתו, פחות בארץ, יותר באירופה ובארצות הברית. ואני חושב שזה מסירות נפש. בשיעור קודם כבר אמרתי, רופא צריך לקחת סיכון מסוים על עצמו, זה נדרש ממהות המקצוע שלו. בכל אופן, רב חיים פלאג'י לפני מאות שנים דן לגבי רופא שטיפל בחולים.
כל הלשון.
בני הקהילה בבית הכנסת דרשו ממנו שלא יבוא לבית הכנסת, כי הוא מסכן אותם, הוא עלול להדביק אותם במחלה. אבל הוא אחד מבני הקהילה, זכותו לבוא לבית הכנסת, בית הכנסת גם שלו. אז בני הקהילה דרשו שיקים מחיצה מסביב למושב שלו. מחיצה, לא יודע, של פלסטיק שקוף, אבל שיבודד את עצמו, שיהיה בבידוד, שיבנה איזשהו מערכת מחיצה מסביב למושב שלו, שלא ידביק אותם. והוא אומר, מה פתאום? אני זכותי לבוא לבית הכנסת כמו זכותכם. מה, יש לכם בעיה? אז תבנו אתם מחיצה, או מסביבכם, או מסביבי, אבל מה פתאום זה מוטל עליי? תשובה מרתקת. מסקנה שלו, אין לו זכות לבוא לבית הכנסת ואחריות מוטלת עליו, אלא אם כן הוא יובדד את עצמו. ואם צריך לבנות קירות מסביב למושב שלו, לסטנדר שלו, אחריות הזו מוטלת עליו. הוא מביא את שוב הרמ"א שציטטתי מקודם, שראובן לא יכול לבטל את הסכם השכירות עם שמעון. מפקפק בדברי הרמ"א. הוא מביא מקורות מעניינים. את הרמ"א בקופתא זין, את המהר"ל, שצריך לברוח מן העיר. אז אם צריך לברוח מן העיר, איך אתה יכול לבוא לתוך בית הכנסת ולהדביק אותנו? אולי יש לחלק בין דבר שמתפשט, והיא גם בין המחלות המדבקות, יש מחלות מדבקות יותר ויש מחלות מדבקות פחות, ואני חושב שיש סברה לחלק בין זה לזה. הקורונה הוא בין המחלות המדבקות ביותר. היא מדפקת עד אימה. יש מעט מחלות מדבקות שכל כך מדבקות כמו החלה שאנחנו מתמודדים איתה. רבי עקיבא עגה ביורדי הקוף תזיין, כאשר הרמ"א מביא את המהר"ל שבשעת מגפה צריך לברוח מן העיר, רבי עקיבא עגה שם במקום מביא רבינו בחיה מאוד מעניין בפרשס קרח, כאשר קרח חולק על מוישה, והמעמד המבהיל והמדהים של הפוצץ האורץ הספיו, וידבר השם אל מוישה ואל אהרן לאמור, היבדלו מתויכו עדו הזויס ואכל האויסם כרוגע. כותב רבנו בחיה, למה היו צריכים להיבדל מתוכם? וכי הקודש ברוך הוא לא יכול עם פינצטה להציל את מי שראוי להציל ולהשמיד את אלה שאמורים להישמד. אז רבנו בחיה כותב שמכיוון שדבר עלול להדביק אנשים, והחל הנגף, מדובר בנגף, ונגף זה דבר, לכן הקודש ברוך הוא אמר, היבדלו מתוכם, משום שמדובר במחלה מתפשט שעלול להדביק אתכם. פירוש מאוד מעניין. למען הגילוי הנאות, רבינו בחיה גם אומר פירוש נוסף, כיוון שניתנו רשוס למשחס להשחס, שוב אינם מבחין בין טוב לרע, בין צדק לראש, אבל רבי קיווייגה מצטט את הפירוש של רבינו בחיה, שהקודש ברוך הוא אומר למוישה ואהרן, להיבדל מתוך העדו הרו של קורח ועדוסוי, פן גם הם ידבקו בנגף, בדבר, כך מביא רבי קיווייגה. בכל אופן, המסקנה של רב חיים פלאג'י בספר נשמס כל חי הוא כמו שאדם צריך לשמור על הגחלת שלו, שאף אחד לא ינזק על ידו. האדם שעלול להיות נושא נגיף של מגפה, עלול להדביק אחרים, הוא כמו גחלת, גחלת ברשות הרבים שצריך לשמור וצריך למנוע שאף אחד לא ינזק על ידו. כך הפסק של רב חיים פלאג'י. ויכוח מעניין ומרתק מצינו בין שני גדולי גליציה, ואני חושב שגם הוא נוגע לנידון דידן, אולי באופן עקיף, אבל אני מוצא את הוויכוח הזה מרתק ביותר. הבייס שלוימה ורב שלוימה קלוגה היו בני דור אחד גדולי לגליציה. רב שלוימה קלוגה ידוע עד למאוד, מגד מישורים של ברוד, פויסק הדור בתקופתו, ספרה רבה. רב שלוימה קלוגה חיבר עשרות ספרים, אולי מאות ספרים, כל מקצוע יסתר. בן דורו היה רב שלוימה דרמר, היה רב של סקול, היה רב בגליציה. התשובות שלו הם תשובות מדהימות. החזוני שהיה חסיד גדול של הבייס שלוימה. והשאלה הייתה, ראובן שכר שדות מרעה, משום שהיו לו עדרי בקר, כדי שיראו באחו. שמעון ביקש מראובן רשות להכניס גם את הבהמות שלו לאותם השדות, והוא השתתף עמו בהוצאות השכירות, והסכימו ביניהם. זמן קצר אחרי ששמעון הכניס את הבהמות שלו לראות ביחד עם הבהמות של ראובן, התחילו בהמות של ראובן למות באופן פתאומי, והתברר שיש דבר, שיש מגפה. ראובן התברר לו שבעדר של שמעון כבר מתו שתי בהמות לפני שעשו את ההסכם ביניהם. ראובן דורש משמעון, תסלק מיד את הבהמות מהשדות שלי שאני שכרתי, משום שהבהמות שלך גורמות לדבר וזה גורם להפסד עצום. וראובן גם דורש פיצוי, פיצוי כפול ומכופר. טוען ראובן, קודם כל אתה אחראי שבהמות שלי מתו, אני גם לא מצליח להשיג לקוחות, משום שבדרך כלל בעלי בהמות רבים נותנים לי את הבהמות לראות אצלי, וזה הפרנסה שלי. ועכשיו מי שהתפרסם שיש מגפה בשדה שלי, בעדרים שלי, אין לקוחות. כל כך מזכיר את הימים האלה כאשר כל המסחר משותק. עוד אומר ראובן שבהמות של אחרים שראו אצלו ומתו, בעלי הבהמות דורשים ממנו פיצוי, ולכן ראובן דורש משמעון תביעה כפולה ומכופלת. א', תסלק את הבהמות מיד, שנית, תפצה אותי הזק ישיר שהבהמות שלי מתו, נזק עקיף, אני אצטרך לפצות אחרים, אובדן לקוחות. שמעון מכחיש מכל וכל, ושמעון אומר, זה נכון, שמעת לשון הרע ששתי בהמות מתו לי, אבל זה לא קשור לדבר. לא קשור לדבר. מצוי שבהמות מיתות, כמו שלהבד לרף עבדול, אז גם אנשים לפעמים מיתים. אבל להפך, הבהמות שלך הדביקו את הבהמות שלי, כך טוען שמעון. ובתשובס בי שלוימה, חוי שמשפט קוף חלבוב, הבי שלוימה כתב תשובה. בספר מילי דנזיקן של רב שלוימה קרוגר, ארבע וכמה, ממזיין עומד בייס, יש תשובה שרב שלוימה קלי כתב לבי שלוימה. אז בשוט בי שלוימה אנחנו לא מוצאים את התשובה הזו, אבל כנראה שהבי שלוימה פנה לרב שלוימה קלי, שהיה נחשב בכיר ממנו, גם מבוגר ממנו, ואנחנו מוצאים את התשובה שרב שלוימה קרוגר השיב לבי שלוימה. שניהם בסופו של דבר אומרים שיש לדחות את התפייה של ראובן נגד שמעון. אבל התשובות מרתקות מצד הנימוקים שלהם. תשובות מאוד מעניינות. אז הבי שלוימה מתחיל את התשובה שלו. הכניס ברשות. וכאשר אדם הכניס את הבהמות שלו לשדה חברו ברשות, והם הזיקו, אז אחריות לא רובצת עליו. אני לא עשיתי, אבל הבהמות שלי לא נכנסו שלו ברשות. אתה נתת לי רשות להכניס את הבהמות, אז אתה היית צריך לשמור על הדברים שלך בתוך החצר שעלולים להינזק. בי שלוימה בצדק דוחה את הסברה הזו, משום זה לא נחשב הכניס ברשות, אם אכן נקבל את טענתו של ראובן, ששמן הציג מצג שווא ושיקר עליו, והוא ידע שהבהמות שלו חולות, אז זה ודאי מקח תועס, וזה לא נחשב ברשות. הבי שלוימה מפלפל מעניין לעניין, והסברה השנייה שלו מדובר באומדנה, וכי אפשר לדעת בבירור שאכן הבהמות של שמעון היו חולות? ואם כן, אולי כשם שהבהמות של שמעון היו חולות, גם הבהמות של ראובן נדבקו במקומות אחרים? בפרט שראובן בעצמו אומר שהוא קיבל גם בהמות של אחרים שיראו בשדה שלו, איך נוכל לדעת על צד הוודאי ששמעון אחראי למוות שפקדה את העדרים של ראובן? והמועצה מחברי אולב הראיה, מי שבא לתבוע ממון לחברו, עליו מוטלת חובת הראיה. נימוק שלישי שכותב הבי שלוימה, והוא מתבסס על בובה כמה ממזיין עומד בייס. הנויסן שמה מובס בפני בהמס חברוי, פטור. למה הוא פטור? הבלי שלא יתויכל. הבהמה החליטה לאכול, אני לא אחראי על זה, הבלי שלא יתויכל. אולי נאמר, שמה מובס הבלי שלא יתויכל, בהמות אמורות באינסטינקטים שלהם לא לאכול שמה מובס, אבל איך אפשר לומר בהמה שרואה בשדה, בשדות מראה, הבלי שלא יתויכל? מה? למה שלא תאכל? אבל הבי שלוימה טוען שבבובה כמה ממזיין עומד בייס כתוב להדיה שלא רק בסמה מובס אלא גם בפירות הבלי שלא יתויכל. ולכן כאשר ראובן מכניס את הפירות שלו לשדה של שמעון בלי רשות, בהמה של שמעון אכלה מהפירות ומתה, ראובן לא אחראי. ראובן לא יכול לתבוע משמעון שיפצה אותו על הנזק של הפירות. שמעון אומר לראובן, מה אתה משוגע? אתה הכנסת את הפירות לחצר שלי, אתה יודע שיש לי בהמות, אז איוד אפסיד הנפשי. אבל אם הבהמות מתו, גם ראובן לא צריך לפצות את שמעון, וראובן אומר, הבלי שלא יתויך. אז כאשר רב שלוימה קלוגר ורב שלוימה דרמר מתווכחים, זה רק עובדה מעניינת, משעשעת, ומעניינת עד למאוד. אחד הוויכוחים שביניהם, הבי שלוימה מניח כדבר פשוט שהמחלה הזאת עברה מבהמה לבהמה על ידי כלי העיכול. בהמות החולות של שמעון אכלו, ואחר כך הבהמות של ראובן אכלו מאותו שחת, מאותה גידולי קרקע, ולכן מן הסתם נדבקו זה מזה על ידי כלי העיכול. אומר רב שלוימה קלוגר, אולי נדבקו מן האוויר, ובכלל לא על ידי כלי העיכול, ולכן אי אפשר לומר, הבלי שלא יתויכל, מה תאמר? הווה לי שלא לנשום? הנשימה זה פעולה לא רצונית. בהמות נושמות. לאכול זה דבר רצוני. בין באדם, בין בבהמה. אז מעניין. אני רואה בזה ויכוח משעשעיה. אז איך המגיפה הזאת עברה מבהמה לבהמה? על ידי כלי העיכול או על ידי כלי הנשימה? מחזיר אותנו לכסוף זין, זין ומדבייס, בגמור של בעלי רעסון. היום אנחנו יודעים שמחלות מדבקות עלולים לעבור מזה לזה, מבהמה לבהמה, מאדם לאדם, לפעמים על ידי כלי העיכול, לפעמים על ידי כלי הנשימה. תלוי באיזה מחלות מדובר. אבל זה רק פרט קטן בוויכוח שביניהם. אז אני חושב שכלל לא שייך כאן לומר הבלי שלא איתו יחל. מה פתאום בהמה מתה על ידי אכילת פירות? בהמות צריכים לאכול כדי לחיות, לא כדי למות. רש"י כותב שם, אכלה יותר מדי. בהמה רעבתנית. בזה שייך לומר, אבל איש לא איתו יחל, אני לא אחראי, אם יש לך משוגן הבאים, שאוכל יותר מדי, שלא כדרך העולם, זה התנה, אבל איש לא איתו יחל. אבל איך אפשר לומר, בבהמה שרואה באחו, וזה שדות מראה, והבהמות נמצאים שם רק כדי שיוכלו, וזה דרכם וזה טבעם, איך אפשר לומר, אבל איש לא איתו יחל. יתרה מזו, כשרובן מכניס פירות לשדה של שמעון, אפשר לומר, לא חשבתי שבאמת יאכלו את הפירות שלי, יש להם מספיק מה לאכול, אתה נותן להם מה לאכול. אבל בשדות מראה, אין להם משהו אחר לאכול. הם נמצאים שם, ורובן אומר, זה שדה המראה שלי, הבהמות שלי נמצאים שם כדי שיאכלו. ולכן אני חושב שהדמיון של הבי שלוים על אותה סוגיה בבוא ומציע מ"ז לא עומד במבחן הביקורת, לא קשור לאותה סוגיה. למעשה, גם רב שלמה קלוגה וגם הבי שלמה הסכימו שאי אפשר לחייב את שמעון, מנימוקים שונים. בעיקר מהטעם של אומדנה וגם גרמה. הרי אם באנו לחייב את שמעון מצד נזקי מומוין, נזקי בהם זה רק קרן שן ורגע, אין משהו אחר. זה לא קרן כי אין כוונות על ההזק. זה לא שן ורגל, שן ישנו אלה הזיקוי. כאשר בהמה אוכלת פרי, היא נהנית מהנזק. כאן איננו אלה הזיקוי. רגל דרכוי ללך ולהזיק. טבעו, היא הולכת. האם ההידבקות במחלה זה דרכה ללך ולהזיק? אני לא חושב. אם זה מצד גרמי, כלל גדול, כותב הנמוק יוסף בבבקם, שאין גרמי בבהמה רק באדם. ולכן אני חושב שכאן אין בכלל לדון לצד נזקי מומוין. אבל אולי האדם נחשב כמזיק כאשר הוא מכניס לשם בהמות חולות, והוא יודע שהם עלולים להדביק אחרים. לכל איזה גרומה. אין כאן נזק באופן ישיר. אבל אם נקבל את טענתו של ראובן ששמעון ידע, אז זה גרמי. לא רוצה היום להיכנס לסוגיה עצומה, מה בין גרומה לגרמי. אני רק אומר שבמנחסו שחלק על אפשר לעשות שובס, לא זוכה לאיזה סימן. פסקתי למעשה, שבכל מקרה שאדם גונם נזק לחברו, ברשלנות פושעת, גם אם הוא לא מתכוון להזיק, רשלנות פושעת זה דינה דגרמי. ולכן אני חושב שאם אכן שמעון, ידע שהבהמות שלו חולות, ואף על פי כן, ביודעין, סיכן את הבהמות של ראובן, אפשר לחייב את שמעון מצד גרם. אלא שלדעת שני גדוי לגליציה, אולי זה אומדנה, אנחנו לא יודעים בבירור, שהבהמות של שמעון הדביקו את הבהמות של ראובן. ראיתי ספר אחד שמפלפל במה שנראה לי לא לעניין. ספר שמפלפל מצד, אולי יש הבדל בין חיידק לווירוס. חיידק זה כמו בעל חיים, וירוס לא, חיידק מתרבה ווירוס לא, כל דברים שהם לא לעניין. וירוסים מתרבים, חיידקים מתרבים, אבל זה לא קשור לעניין. האם יש דיני נזיקין כאשר הזקתי, אבל עצם המזק הוא דבר בלתי נראה לעין? פשיט לי שכן. העיקר זה התוצאה. אז בבובה כמה נונו מדבייז יש מחלוקס בנזקי בור. רב שמואל. רב אומר, בור שחי וסייטרו, להבה לא ולא לחוות אוי. כי החוות הזה קרק אוילם. שמואל אומר לחוות אוי. מה זה נזק של הבל? הבור מחניק, אין פה מספיק אוויר, הבהמה נחנקה. רשי נון גימול עומד עליו בבא וקמא. יש ביטוי ברשי שההבל נכנס לאפו של הבהמה והוא נחנק. קשה לנו בפועל לדעת מה זה נקרא שההבל נכנס. ההבל לא נכנס, הבל זה כשאין מספיק חמצן, אין מספיק אוויר. אבל גם החזון איש בבא וקמא סמן בייז, אות יו דלד, מדבר בסגנון הזה שההבל כאילו נכנס, אז ההבל לא נראה לעין, אבל אנחנו יודעים שיש שם הבל, אנחנו יודעים שיש וירוסים, שיש חיידקים. מן חסו של בבא וקמא יצא לאור בשתי מהדורות. במהדורה השנייה בינתיים יצא לאור רק חלק הראשון, שזה עד פרק מרובה. מקווה בקרוב יעזור לי הקודש ברוך הוא גם להוציא את החלק השני. אבל במהדורה החדשה בסימן י' יש סימן חשוב על נזקי בור. אחד היסודות שאני כותב שם, לא שההבל הוא הבור, הבור הוא הבור, אלא שהבור מזיק על ידי הבל. לו יצויר, אם יש אפשרות שאדם יוצר הבל, אבל בלי בור, הוא לא יהיה חייב מנזקי בור. לא שרב אומר שההבל הוא הבור. לא, בור זה בור כפשוטו. נחל קורא ושמואל, על איזה סוג נזק שבא על ידי בור, התורה מחייבת. חוות או הבל. אבל לדעתי, לא צריך את הראייה של הבל, אלא בדיני מומנס, בפרט כאשר מדובר בדיני דגרמי, ככל שאדם עשה מעשה, והיה אמור להיות מודע שהוא עלול לגרום לחברו, ואף על פי כן, הוא לא נקד במשנה זהירות, יש לחייב אותו מדיני דגרמי. קל וחוימר, כאשר לא מדובר בנזק ממוני אלא חס וחלילה בעיבוד נפשות. האם בייסדן היו מחייבים אותו? לא. מן הסתם זה גרומן. אבל כלפי שמיה אין הבדל בין גרומן למי שהורג בידיים. אותו אדם שאמור היה להיות בבידוד, אמור היה לחשוש שהוא נגוע בנגיף, משום שאחד מבני ביתו היה חולה. וכל אחד יודע מה אומרים רשויות הבריאות. והוא הלך, לא בכוונה רעה, ובוודאי הוא בא בבכי מר ומתחרט על מה שעשה, אבל ודאי שנהג ברשלנות פושעת. ודאי שצריך מחילה, סליחה וכפור. אז זה תמצס העניינים שדנתי בהם לגבי פלוני אלמוני. ואני אומר את הדברים בכאב, משום שעוד פעם בימים האחרונים, בכמה וכמה מקומות, נקהלו רבים, רבים, בעיקר לכבודו של רב שמעון בר יוחאי, נקהלו רבים, בלי לחסות את פניהם במסכות, בלי שום ריחוק, וסיכנו אנשים. אין ספק שיש סכנה כשרבים נקהלים, בפרט בתנאי דוחק, ואני רואה את זה בחומרה יתרה. בל"ג בעומר אמרתי, שיעור דיברתי, ואמרתי הערה מעניינת. רב שמעון בר יוחאי התפלל ביחידות 12 שנה. מעניין, 12 שנה שהוא התפלל בלי מניין. ורב שמעון היה צדיק, ודאי שהוא עדיף להתפלל במניין. וכאשר הגמור אומרת בשבס דף יהודה עליו שרב שמעון בר יוחאי וחבריו לא היו מבטלים תלמידו אלה כדי להתפלל, זה לא משום שזלזלו בתפילו, אלא משום מעלת התורה שהייתה בהם. 12 שנה רב שמעון התפלל ביחידות, למה? כדי לא לסכן את נפשו. והוא לא הביא 10 אברכים בסוד שיבואו אליו למערה ולא יספרו לאף אחד להתפלל במניין. והוא לא חמק החוצה ובחשאי בלילה הוא נכנס לחצר של אחד התלמידים שלו כדי להתפלל במניין. רב שמעון בר יוחאי ורב אלעזר בנו התחבאו במערה, 12 שנה התפללו ביחידות. ואז בא אליו אליונובי ואומר לו, אתה יכול לצאת? ומה קורה אחר כך? הוא יוצא והוא רואה אדם שעוסק בחיישו. הוא אומר, מניח ינך יוילום ואיסקם בחיישו, יואב ביינו ועושה גל של הצמויס. מה קורה? הוא חוזר עוד 12 חודש. למה? כי הוא גרם לאיבוד נפש. עוד 12 חודש בבידוד, בידוד גמור נהגו. אז איך אפשר לחווי דוי של רב שמעון בר יוחאי לזלזל בחיי אדם? כבר נמאס לי להיות מוכיח בשער, אבל אנא, אנא, ברחמים ובתחנונים, אין שמחם על הנס, אנחנו זוכים לניסים, אבל אין שמחם על הנס. ולמרות שאנחנו זוכים בניסים, אנשים מתים, אנשים יקרים מתו. וכמה פעמים אני צריך לחזור על דברי חז"ל, המקיים נפש אחס מיסור, כאילו כי ימוי למולי, והמעבד נפש אחס מיסור, כאילו איבד אוי למולי, באופן ישיר, באופן עקיף. אין הבדל בין הזוירק חץ למדביק בנגיף. התוצאה היא שקובעת. אז אנא, אנא, עדיין לא הגיע הזמן, צריך לשמור על הכללים, לשמור על ההוראות. עדיין דברי חז"ל עומדים בעינם. בואי בחד אורך, אז קורא את לוסך ובעדך. אז ברוך השם המצב יותר טוב, אבל הסכנה לא חלפה מן העולם. צריך לשמור על הכללים, והקודש ברוך ירחם עלינו ויסיר את המגיפה הזו. ככל שנזהר יותר, בסייעת הדשמי, המחלה תעבור מהר יותר. אז בשבס אבו עלינו לטויבו, יש לי בר מצווה של נכד, ואנחנו נחגוג את הבר מצווה בחצר ביתי, רק אני והמשפחה של הנכד שלי שנהיה בר מצווה. כל שאר הילדים שלי ישתתפו מרחוק, לא יבואו לבר מצווה, משום שאני חושב לקבץ משפחות גם במקום פתוח יש בו סכנה. לא אני ולא אף אחד בבני משפחתי מוכנים לסכן את עצמם או לסכן אחרים. הבטחתי לנכד שלי שאני אתן לו כמה כסף שהוא רוצה, שיקנה ספרים יותר מכל שאר חבריו, שישמח, יקנה לו ש"ס. קודם כל, אם אני אתן לו את כל ספרי מנחסו, שאר כבר יצאתי בזו, כבר יקבל הרבה ספרים. בכל אופן, אחים יקורים, תיירים, עדיין לא הגיע הזמן. עדיין צריך לשמור על הכללים. הובינו מלכנו מנה משחס ומגיפו מנחלוסינו, שנזכה רק לבשר פסוירס טויבויס וישועס ונחומויס, והקודש ברוך ירחם עלינו וישלח לנו מושיח צדקנו במהירו ויומנו אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.